ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. לך לך, אז המילה לך לכאורה מיותרת. זאת אומרת, רש"י, להנאתך ולטובתך, אתה הולך בשבילך, זה לא איזה קורבן שאני דורש ממך, אלא להנאתך ולטובתך אתה הולך. אל הארץ, זה גם לא סתם ארץ, הארץ הנחשפת, הארץ המובחרת, ארץ ישראל. ועזך לגוי גדול, השם מבטיח לאברהם, ועזך לגוי גדול וברכה וגדלה שמך וברכה וברכה וברכך ומקללך. או שפע של הבטחות לאברהם, אם הוא ילך. בכל זאת, למרות כל ההבטחות האלה, זה נחשב לניסיון לאברהם. זה אחד מעשרה ניסיונות שאברהם אבינו הולך. אם מציעים לי באדם לנסוע לאיזה מקום, והוא יהיה שם שיר גדול, וכל הדברים האלה זה ניסיון כל כך גדול, שהוא ילך למקום שמציעים לו, אם אפשר לסמוך על זה שמציע, אז זה ניסיון כל כך גדול ללכת לשם. אז יש מפרשים שהניסיון הוא בזה, שבגלך אברהם כאשר דיבר אליו השם, אברהם לא הולך בשביל כל השכר המובטח, הוא הולך כי השם דיבר אליו. נכון שהשם הבטיח שכר והוא גם מאמין בהשם, אבל אף על פי כן הוא לא הולך בשביל השכר, הוא הולך כאשר דיבר אליו השם, בשביל זה הוא הולך, הוא גם לא יודע שיגיע לארץ ישראל. השם לא אומר לו לאן ללכת, תלך ואני אראה לך כבר. אבל גם לא הבטחות קובעות כאשר דיבר אליו השם. אבל חוץ מזה, גם ההבטחות, הרי אברהם לא מנצל אותם בשביל עצמו. כל ההבטחות האלה הם בשבילו חלק מעבודת השם. בשביל מה הוא צריך עושר, בשביל מה הוא צריך פרסומת, כדי למשוך אנשים לעבודת השם, שיוכל לנטוע אשל בבאר שבע, כדי שיוכל להכניס אורחים, כדי שיוכל ללמד אותם עבודת השם, והוא רוצה לזכות להקים את העם של עובדי השם. הגוי הגדול זה לא סתם איזה גוי גדול, אלא עם של עובדי השם הוא רוצה להקים. אז כל ההבטחות האלה הם למען עבודת השם, הם לא להנעת עצמו. בכל זאת, רש"י אומר שזה הנעתך וטובתך, כי זה הטובה לאברהם, זה הטובה שאברהם רוצה. אבל כל פעם צריך להבין שאם כל ההבטחות האלה לעזוב את הבית זה ניסיון גדול. כלפי מה הדברים אומרים? כלפי אלה שבאים לישיבה ללמוד, אלה שבאים מחוץ לארץ, אז בוודאי צריך להכיר להם, להכיר אותם מאוד על שהם עזבו את ארצם ובאו לארץ ישראל. וגם אלה שבארץ ישראל, מי שעוזב את ביתו ובא לישיבה, מתחיל זמן חדש, אז זה ניסיון, מגיע לו הכרת טובה. וחלק מהברכות שהשם ברך את אברהם גם יתקיימו גם בנו, הם לא רק לאברהם. והברכה מברכך, זה מבואר בחז"ל שזה על כל יהודי, זה לאו דווקא על אברהם אבינו. אם מברכים יהודים, מתברכים בעצמו, גם גוי שמברך יהודי מתברך, גם יהודי שמברך יהודי מתברך. זה גם אותנו. דבר גדול שאנשים נוסעים מרחקים עצומים בשביל לזכות לברכה מאיזה תמיד חכם או צדיק. אפשר לקבל ברכה בקלות מהקדוש ברוך הוא בעצמו עם מברכים יהודי. חוץ מזה, יש לנו כאן בארץ עוד דרך לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא בקלות, ברכת כהנים. בחוץ לארץ יש רק בחגים, אצלנו בארץ יש כל יום ברכת כהנים. ועוד דרך בלימוד תורה, יש ברכות בתורה למחזיקי תורה, לעוסקי בתורה, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, אז אפשר בקלות להשיג ברכות מפי הקדוש ברוך הוא ישירות. שלושת האבות הם הנקראים אצלנו אבות, אברהם, יצחק ויעקב נקראים אבות. אברהם בבבא קמא אומרת אבות מכלל דאיקא תולדות, אז הם אבות במידה שאנחנו תולדות, במידה שאנחנו ממשיכים את הדרך, אז הם אבות. כמובן יש ממשיכי הדרך, יש משה ואהרון וכל הנביאים והחכמים, אבות לכלל נקרא תולדות, אבל רוצים שגם אנחנו נהיה תולדות. אומר מגמרא בבבא קמא גם אומר שיש תולדותיהם כיוצא בהם ויש תולדותיהם שלאו כיוצא בהם, אבל בכל זאת קצת כיוצא בהם אנחנו צריכים להיות כדי להיות תולדות, להשתדל ללכת בדרך של האבות. מה הדרך של האבות? הרי שלושת האבות רומזים על שלושת העמודים שהעולם עומד עליהם. אברהם אבינו עמוד החסד, יצחק אבינו עמוד העבודה, ויעקב אבינו עמוד התורה. אז להשתדל להידבק בדרכים האלה, בשלוש הדרכים של האבות. אמנם בגמילות חסדים שרוצים לעשות צריך להיזהר לא לצאת יותר מדי ממסגרת הישיבה, אבל יש הרבה חסד שאפשר לעשות בתוך הישיבה, לקרב בחורים, ללמד אותם. הגמרא אומרת גדול המלבין שיניים, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקי וחלב. אז בשביל להשקות חלב אני צריך כסף, בשביל לתת חיוך לבן אדם אני לא צריך כסף, וזה שווה יותר, החיוך שווה יותר מהחלב. למה החיוך שווה יותר מהחלב? זה שמכוס חלב אפשר לחיות יום או יומיים, אני יודע בדיוק כמה, וחיוך אפשר לחיות לעולם, לא רק הוא אלא בניו הרב, מי שמקבלים אותו בספר פנים יפות בישיבה, אז נעים לו בישיבה, ילמד בישיבה, ואם הוא יהיה נעים לו בישיבה, ישתדל גם את הבנים שלו לשלוח לישיבות וכן הלאה, לדורי דורות יחפשו ישיבות, אבל מי שלא נעים לו בישיבה, אז יחשוב מה לי ולצרה הזאת, ואת בניו כבר לא ישלח לישיבות, אז מחיוך אפשר לחיות לדורי דורות. בעולם הזה ובעולם הבא, אז טוב עמד בין שיניים לחברו יותר משקי וחלב. כל שכן אם הוא לא רק נותן לו חיוך אלא עוזר לו ללמוד, או מנסה להאהיב עליו את התורה, להסביר לו כמה זה טוב ללמוד תורה. זה הרי הדברים הקדמים, זה מה שאברהם אבינו עושה עם האורחים שלו, מנסה להסביר להם למה טוב לעבוד את השם, למה טוב לשמור תורה ומצוות. המשנה אומרת שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שאלתי את עצמי למה דווקא שלושת אלה, ואני חושב מפני שאלה ראשי הדבקויות בהשם. הדבקות בהשם במעשה זה על ידי גמילות חסדים, כי כשאנחנו שואלים את עצמנו בשביל מה השם ברא את העולם, אז כמובן תשובה אמיתית אנחנו ברכים לתת, מפני שעצם השאלה בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא כך וכך היא מעל לשכל שלנו. הקדוש ברוך הוא עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות, אין סיבה שמכריחה את השם לעשות משהו. אנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו איך נראה לנו תכלית בריאת העולם, אבל לא באמת למצוא סיבה אמיתית למה השם ברא את העולם. כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם, אומר הנביא, שאין לנו שום תפיסה במחשבת הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים ב-18 על הקדוש ברוך הוא כאל עליון, עליון זה לא שהוא כך וכך קילומטר מעלינו, עליון זה א' שהוא עילת כל העילות, וב' שהוא מעל לכל תפיסה מחשבתית, ולא נתפס. ודאי יש עוד פירושים למילה הזאת, אבל אלה שני הפירושים שזכיתי להבין, שהוא עילת כל העילות והוא מעל כל תפיסה שכלית. אז כשאנחנו מדברים למה השם ברא את העולם, זה רק לפי איך שמצטייר בשכל שלנו. חז"ל הרי אמרו שהסתכל באורייתא וברא עלמא, שהשם ברא את העולם, הסתכל כביכול בעולם, בתורה, כמו שאומן מסרטט לעצמו תוכנית, ולפי התוכנית הוא בונה את הבניין. פה יש קו ארוך, אז זה קיר, ופה יש קו קצר, אז זה חלון או משהו אחר, לפי הסרטוטים כך הוא בונה את הבניין. כתב אליי חכם אחד שליטה, שחכם אחר כתב בספרו שהתורה צוותה לאכול מצות בפסח מפני שיצאנו ממצרים בפסח. והוא טוען שזה לא נכון, הסתכל באורייתא וברא עלמא, אז להפך, מפני שבתורה כתוב לאכול מצות בפסח, לכן יצאנו ממצרים בפסח, לכן פרעה שחרר אותנו בפסח. ואני חשבתי שהוא לא צודק משתי סיבות. הסיבה האחת, נכון שהסתכל בו, ראית עוברה על מה, לפי הסרטוטים, האומן בונה לפי הסרטוטים. אבל האם זה נכון שהוא בונה בגלל שיש סרטוטים? הרי הזמינו אצלו בית כנסת, אז הוא מסרטט, פה עזרת גברים ושם עזרת נשים, ופה מקום לארון קודש ושם מקום לנטילת ידיים לכהנים. אם מזמינים אותו בית חולים, להבדיל, אז עושה סרטוטים אחרים. פה חדר ניתוחים, ופה חדר רנטגן, ופה חדר זה, ופה חדר אחר. אז התוצר קודם לסרטוטים. הסרטוטים הם לפי התוצר שהוא רוצה ליצור, ולא התוצר לפי הסרטוטים. אז מבחינה זו הוא לא צודק. אבל מבחינה שנייה הוא לא צודק, מפני ששניהם לא סיבה אצל הקדוש ברוך הוא, הוא עילת כל העילות. אז שני הדברים נכונים באותה מידה, הוא רצה לכתוב תורה כזאת, הוא רצה ליצור עולם כזה, רצה לכתוב תורה שצריך לאכול מצות בפסח, ורצה ליצור עולם שבו פרעה משחרר את היהודים בפסח. לא אחד סיבה לשני בעצם, אלא שניהם מרצונו יתברך, שאנחנו לא יכולים להבין, אבל שניהם רצונו הפשוט, בגלל שאחד יהיה סיבה לשני בעצם. אז גם על החסד, נכון שאנחנו לא יכולים להבין את מטרת השם בעולם, אבל איך שמצטייר לנו שמחשבתו הייתה לחסד, להיטיב לבריאות. קודם לא היו בריאות, לא היה למי להיטיב, אז הקשבוך הוא ברא ברואים כדי להיטיב להם. ברא בני אדם, שזה החסד הכי גדול שזוכים בעולם הזה ובעולם הבא, אבל ברא גם בהמות, ברא חיות, ברא עצים, ברא מלאכים, הכל כדי להיטיב לכולם. ומילי גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אנחנו ב-18. באהבה למי? אפשר לפרש בכמה אופנים. אפשר לפרש באהבה לאבות, זוכר חסדי אבות, ובאהבה לאבות הוא מילי גואל. אפשר לפרש מאהבה לגואל, אפשר לפרש באהבה לבני בניהם, לנו, אפשר לפרש באהבה לשמו, אבל אפשר לפרש גם באהבה לכל הבריאה. הקדוש ברוך הוא אוהב את כל הבריאה ורוצה שכל הבריאה תבוא על תיקונה, אז מביא גואל לישראל, ובזה כל הבריאה כולה תבוא על תיקונה. אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא אוהב. הוא אוהב את כל הבריאה, הוא מביא את כל הבריאה על תיקונה על ידי הגואל. אז זה הדבקות שלנו במעשה הקדוש ברוך הוא על ידי החסד, אבל לחפש לעשות חסד בתוך מסגרת הישיבה עד כמה שאפשר. אני לא אומר שמחוץ למסגרת הישיבה לא לעשות בכלל, אבל לא להפריע יותר מדי למסגרת הישיבה, אבל בתוך מסגרת הישיבה להשתדל לעשות חסד. העבודה זה הדבקות ברגש בקדוש ברוך הוא. כשאדם מביא קורבן, אז הוא צריך לתאר לעצמו כאילו הוא היה רוצה להיות קרב על גבי המזבח. היות והקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבן כזה, אפילו את יצחק אבינו הקדוש ברוך הוא ציווה לא להקריב. אז היות והקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז אני מסתפק בזה שאני מביא את פר או איל או קורבן אחר. אבל בעצם הייתי, זה צריך לסמל שאני הייתי רוצה להיות קורבן על המזבח, להידבק לגמרי בקדוש ברוך הוא. או אם זה קורבן חטאת, אז שבעצם היה מגיע לי למות בגלל החטא, והשם ברחמיו נתן לי בהמה שתמות במקומי. היום שאין לנו בית המקדש, אז התפילה היא העבודה, הדבקות הרגשית בקדוש ברוך הוא, שאני צריך להרגיש שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מדבר אליו כדבר בן אל אביו, מתחנן אליו מה שיש לי להתחנן, מודה לו על כל הטובה שהוא עושה לי. והרגיש, לא שאני קורא בסידור מעמוד 16 עד עמוד 107 או משהו כזה, אלא שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, זוכה לרעיון אישי את מלך מלכי המלכים 3 פעמים ביום, זה דבר גדול, להרגיש את הטובה הגדולה. בני אדם מקווים תמיד שהתפילה תיגמר מהר. אם היינו יכולים, היינו צריכים לרצות שהתפילה תימשך עוד ועוד זמן, להיות עוד ועוד דמוק בקדוש ברוך הוא, כי אין לנו כוח. אם נתפלל הרבה זמן, נחלום אולי יותר בתפילה. אבל בעצם היינו צריכים לשאוף שהתפילה תימשך עוד ועוד. היה נכד שלי כשהיה קטן, אבא שלו פעם הלך למנחה בשבת בכותל, אז הילד ביקש גם כן ללכת. אבא אמר לו, אבל בתנאי שרק יתפלל, לא יפריע, רק יתפלל, בסדר, הוא קיבל את התנאי. בהתחלה קוראים בתורה, זה מעניין, מגיעים את הספר, קוראים, אבל אחר כך כולם עומדים מתפללים בשקט, אז זה לא מעניין. פתאום שומעים את הילד אומר, השם, תעשה שהתפילה כבר תיגמר. אז הוא קיים את התנאי והתפלל. אבל אני חושב שאולי התפילה שלו הייתה יותר כנה ואמיתית מעומק הלב, מתפילה של הרבה אחרים. אבל בכל זאת לא זאת צריכה להיות התפילה שלנו בכותל. אני אמרתי שרב יהודה לוי אמר, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. אז אם תתרגם למושגים של היום, אפשר לתרגם, אני בכותל המערבי, אבל חושב על בנק המזרחי. אבל צריך שיהיה לב בתפילה, רגש, להרגיש שאני עומד לפני מלך מלכי המלכים, שאני עומד לפני אבא שלי שרוצה להיטיב לי. שמיטיב לי, ושאני צריך להודות לו על כל מה שעשה, ולבקש כל מה שאני צריך, ולדעת שאני לא יודע תמיד מה לבקש, לא כל מה שאני מבקש, הקשבוך הוא מוצא שזה הדבר הנכון לעשות, הוא יודע מה טוב, אני לא יודע מה טוב, אבל להרגיש את הקרבת אלוקים הגדולה. והתורה זה הקרבת אלוקים במחשבה, להשיג מחשבת אלוקים, אנחנו לא משיגים, גבו שמיים מארץ, אנחנו לא יכולים להשיג, אבל השם בחסדו הוריד לנו מהשמיים ניצוץ קטן שתהיה לנו איזושהי תפיסה במחשבה האלוקית, וזה התורה הקדושה. אונקלוס מתרגם על התרגום על הפסוק עם נבל, מתרגם אונקלוס עמד הקבילו אורייתא, זה תמוה, זה נקרא נבל שקיבלו את התורה. אז מסביר הגר"א שחז"ל אמרו נובלות חוכמה של מעל התורה, כלומר כמו עץ גבוה שאתה לא מסוגל לקטוף את הפירות שלו, אבל יש פירות שנובלים, נופלים למטה, ואותם אתה יכול לקחת. אז ככה התורה היא הנובלות של החוכמה של מעלה שאתה לא יכול להשיג. השם הנביל לך את התורה שלו, לכן זה עם נבל, עם שלקחו את הנובלות של החוכמה של מעלה. אז זה התפיסה שיש לנו בתורה, וזה כל אחד יכול ללמוד תורה, כל אחד לפי מדרגתו. ילד בכיתה א' לומד תורה, וחכם גדול לומד תורה, ורבי עקיבא איגר, ותנאים ואמוראים, ומשה רבנו למד תורה, ואחרי שלמד כאן בעולם הזה עד 120, הוא יושב מאז בגן עדן כבר אלפי שנים ולומד תורה, ובכל זאת לא הגיע עד סוף התורה, אי אפשר להגיע עד הסוף. אלוקים מבין דרכה, כי גבו שמיים מארץ, אי אפשר להגיע עד סוף התורה, אבל אפשר להגיע עוד ועוד, להשיג עוד ועוד השגות. זה העונג של עולם הבא, להשיג השגות עוד ועוד בתורה, עוד ועוד בדרך השם, במחשבת השם, להשיג. למה יש מצוות שבת, למה יש מצוות כיבודה, למה מצווה זו, למה מצווה אחרת, להשיג. אנחנו כאן בעולם הזה מנסים לתת טעמים, אבל בעולם הבא נשיג הרבה יותר. אינו אדמה השגה של עולם הזה, לא השגה של עולם הבא, וגם אחרי כל מה שנשיג בעולם הבא לא נגיע עד הסוף. הפסוק מעיד על התורה, אלוקים מבין דרכה, שרק הקדוש ברוך הוא מבין את התורה עד הסוף. כי מחשבת השם, איך אברהם אבינו מבין את התורה בלי שאפילו למד, קיבל אותה, אנחנו כבר קיבלנו ממשה רבנו ולא מבינים, איך אברהם אבינו מבין את התורה בלי שקיבל אותה מהקדוש ברוך הוא, מפני שהתורה היא דעת אלוקים, הנשמה שלנו היא צלם אלוקים, אז היא מסוגלת, היא מקבילה לתורה. היות והנשמה היא צלם אלוקים, היא מסוגלת להשיג עד כמה שבשר אדם יכול להשיג את התורה. אז למה אנחנו לא משיגים? למה אנחנו היינו צריכים את משה רבינו שיוריד לנו את התורה? אז אומר הפסוק, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, ואימא ביקשו חשבונות רבים. כשאדם ישר, אז הוא יכול מסוגל להבין את התורה עד כמה שאדם מסוגל. הוא חושב מחשבות ישרות, נפשו עם צלם אלוקים, אז היא מגיעה למחשבות אלוקיות. אבל כשאדם מבקש חשבונות רבים, לא חושב מה נכון, אלא חושב מה כדאי לי, אז הוא לא מגיע. מספרים על סוחר ששאלו אותו כמה זה 2 כפול 2. זה מה תלוי? אם אני קונה זה 3, אם אני מוכר זה 5. אז אם החשבונות הם כך, אז אי אפשר להגיע לתורת אמת. כשהמחשבות רק לחפש דעת אלוקים, לחפש מה רוצה הקדוש ברוך הוא ממני, במה אני יכול לעבוד את בוראי, אז מגיעים, כמו שאברהם אבינו ויצחק ויעקב הגיעו להכיר את התורה. אבל אנחנו, הלוואי אחרי כל מה שמשה רבינו לימד אותנו, הלוואי שעכשיו לפחות נעבוד את השם כמו שצריך. על כל פעם זו דרך הדבקות בהשם, דרך התורה, דרך החוכמה, השכל. אנחנו רוצים להגיע אחרי 120 לעולם הבא וללמוד שם תורה, אבל צריך להכין כלים לקבל את התורה. אם אדם יבוא לקבל בחנות יין, אבל הכלי שלו הוא נקוב, כמה שישפחו לו יין, היין יישפך, לא יהיה לו יין. אנחנו צריכים להביא כלים לקבל את התורה שיתנו לנו בעולם הבא. והכלים זה הנפש שלנו, לתקן את עצמנו במידות טובות, בחסד, בתפילה, להכין את הכלים בשביל לקבל את התורה בעולם הבא. חז"ל התפתעו על חסד, שזה היום שהולך עם כל הימים, כלומר המידה שהולכת עם כל המידות. כי כל העולם נברא מחסד השם, גם אם יש מידת הדין בעולם, זה גם מפני שהשם אוהב חסד. השם רוצה שהעולם יתקיים, והיות ויש רשעים, אז מוכרחים להשתמש במידת הדין, לרסן קצת את הרשעים, אבל זה גם מכוח מידת החסד. וכן שאר המידות של הקדוש ברוך הוא, כולן מכוח מידת החסד, עד כמה שהשכל שלנו מבין. זו הדבקות המעשית בקדוש ברוך הוא. הרי האדם זה תפקידו להיות דומה לקדוש ברוך הוא עד כמה שאפשר, אבל איך הוא יהיה דומה לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רק נותן, והאדם לא יכול להיות רק נותן. האדם מרגע בואו לעולם הוא מוכרח לקחת מן העולם, קודם לוקח אוויר ואחר כך חלב ואחר כך עוד דברים, לא יכול לחיות בלי לקחת מן העולם. אז מה העצה כדי להיות דבוק בקדוש ברוך הוא? בכל זאת, עד כמה שאפשר שהלקיחה מן העולם תהיה לצורך נתינה, שהיא אמצעי בשביל לתת. אני רוצה ללמוד תורה, להפיץ תורה, אני רוצה לעשות חסד, אני מוכרח גם לאכול, אני לא יכול בלי זה. אבל גם הלקיחה היא לצורך נתינה. רב שום שבדרון אמר משל, אני לא יודע אם אני אומר את המשל בדיוק, אבל בערך, היו שני חנוונים בעיר. אחד רוצה לספק ליהודים אוכל, חלות לשבת, וגם כל יום יהודי צריך לאכול משהו, ובשר ודגים וירקות וחלב ועצים, כל המצרכים שצריך. אבל אם הוא רק יספק ולא ייקח תשלום, אז אחרי יום, יומיים, ייגמר כל המלאי שבחנות, וגם הוא בעצמו ובמשפחתו צריכים לאכול משהו אחר, אז הוא לא יוכל להמשיך לעבוד בחנות. אז הוא גם לוקח תשלום, אבל התשלום הוא לצורך הנתינה, כדי שיוכל לספק ליהודים עם חלב וביצים וכל מה שצריך, הוא מוכרח לקחת תשלום. אז גם הלקיחה שלו היא במהותה נתינה. ואדם אחר רוצה לקבל כסף, אבל אם הוא רק יכתוב אני מוכן לקבל כסף, אז לא יבואו הרבה קונים לחנות הזאת. אז הוא מספק ליהודים חלב וגבינה וביצים ושאר הדברים, כי הוא רוצה כסף. אז אמנם הוא נותן, אבל הנתינה שלו כל מהותה היא לקיחה, כי כל מה שהוא רוצה זה הלקיחה. הנתינה שלו היא חלק מהלקיחה. אז זה ההבדל בין מי שעובד בשביל ליהנות מהעולם הזה, ובין מי שעובד בשביל לעשות רצון השם בעולם, להיות עובד השם בעולם. חז"ל אמרו ששני פסוקים, כי גדול עד שמיים חסדך, וכי גדול מעל שמיים חסדך. חז"ל אמרו, כי גדול עד שמיים חסדך זה מי שעושה שלא לשמה, כי גדול מעל שמיים זה מי שעושה לשמה. שמעתי משל בהספד על החזון איש, אחד המספידים אמר את המשל הזה. שני אנשים נסעו באונייה לניו יורק, מחלקה ראשונה, השירות מצוין, הכל טוב. מגיעים לנמל, בודקים את הדרכונים, האחד הדרכון שלו בסדר, נותנים לו כניסה, שני הדרכון לא בסדר, מחזירים אותו הביתה. זה הגיע עד ניו יורק, זה הגיע מעל, זה הגיע עד שמיים, ומשם שולחים אותו הביתה, זה הגיע מעל שמיים, זה הבדל אם עושים לשמה או עושים שלא לשמה, אם נותנים על מנת לתת, ואפילו לוקחים על מנת לתת, או נותנים רק על מנת לקבל בעולם הזה. אז נזכה כולנו להיות מעובדי השם, להיות לומדי תורה, נשמע כמה שאפשר, אי אפשר לגמרי נשמע, אבל להשתדל שיהיה נשמע, לעסוק בחסד, בתפילה, ללכת בכל הדרכים של האבות שנקראו ישרים, ונזכה לחיי עולם הבא. רק לא מהר כל כך.